ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף ו'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מראש העמוד. גופה, אמר רבי אבאו, שניים שדנו דיני ממונות, לדברי הכל אין דיניהם דין. במקום שלושה דיינים כמו שצריך, אומר רבי אבאו, אם שניים דנים, אז שיטתו שלדברי הכל אין דיניהם דין. זה כמובן שראינו בשיעור הקודם, חולק על דעתו של שמואל, שדווקא שניים שדנו דיניהם דין, אלא שנקראים בית דין חשוף. אבל לפי רבי אבאו, לדברי הכל, אין דיני עמדין. איתי ואי רבי אבא לרבי אבאו. יש פה מקור, ומכאן אנחנו נראה אחרת ממה שרבי אבאו טוען. דן את הדין, כוונה דיין ומשמע דיין יחיד. זיקת החייב וחייב את הזכאי, תימא את הטהור, תיהר את הטמא, כל האלו הם דוגמאות של טעות, מה שעשה עשוי, הוא משלם מביתו. נכון, הוא צריך לפצות את זה שהוא הפסיד, אבל הדין, איך שהוא פסק, הטעות הזאת נשאר, הדין נשאר. אז רואים שגם אם גם יחיד דינו דין, אז איך רבי אבאו אומר ששניים שדנו דיני ממונות אין דיניהם דין? תשובה, אחא במאי עסקינן דקיבלו עליו. במקור שציטטנו, בעלי דין קיבלו את אותו יחיד, קיבלו על עצמם את הפסק שלו. אחי המאי משלם מביתו, אם הם קיבלו על עצמם את הפסק שלו, למה הוא צריך לפצות? הרי הם קיבלו על עצמם, מה שהוא יגיד זה, זה, זה או זה. תשובה, דיאמולי, כשאמרנו שהם קיבלו על עצמם, הם אמרו לו, דיינת לן דין תורה. אנחנו מבקשים שאתה תדון דין תורה. ומאחר שהוא טעה, זה לא דין תורה. אבל מקום מקום, דיני דין, כפי שאנחנו נסביר. אז השורה התחתונה, אומר רבי אבאו, יש מצבים שגם פחות משלושה דיני עמדין, אבל זה בתנאי שהנידונים, הבעלי דין, קיבלו על עצמם את דבריו של היחיד או דבריהם של השניים. אבל בלי זה אין דיניהם דין. אמר לי רב ספרא לרבי אבא, דתעה במאי. אמרנו שהוא טעה, ומה שעשה עשוי וישלם מביתו. על איזו סוג טעות מדובר? וכאן הפס הכפול הם שלבים בבירור השאלה דתא במאי. אז אי למה דתא בדבר משנה, שהפסק שאותו דיין פסק הוא נגד משנה מפורשת, ואמר רב ששת אמר ואסי טעה בדבר משנה חוזר, זה הדין בטל לגמרי, ולא היינו אומרים על זה מה שעשה עשוי וישלם מביתו, לא שום תשלום מביתו, כי לא, אין שום פסק אם זה טעות בדבר משנה, אלא דטעה בשיקול הדעת. היחידה מבשיקול הדעת, מה הכוונה של טעות בשיקול הדעת? תשובה, זה ייקח כמה שורות כפי שמסומן. אמר רבי אבא, כגון תרי תנאי ותרי אמוראי, כמו איזו נושא שיש שני תנאים או שני אמורים דפליגי הדדי שהם חולקים ביניהם, ולא יתמהלכתה לא כמו ולא כמו, ומבחינת מסקנה אין מסקנה סופית או כזה או כזה, וסוגיין דאלמה אליבא דחד מיניהו. מה זה סוגיין דאלמה? רש"י אומר הילוך דינה כחד מיניהו. זאת אומרת, המנהג העולם הוא לאמץ אחד מהשיטות, ויעזל איהו, אותו דיין שאמרנו שהוא טעה, מה הטעות שלו? ועבד כאידך. עוד פעם, ויעזל אי ועבד כאידך. היינו שיקול הדעת. זה הטעות שהזכרנו ליעל. ועל זה אמרנו שאם בעלי דין קיבלו על עצמם דיין יחיד והוא טעה בשיקול הדעת, אז במקרה כזה אומרים מה שעשה עשוי, הוא משלם מביתו. מעניין פה שמאחר שהם אמרו תדון אותנו דין תורה, והוא לא פסק כסוגיין דיאלמה כמו המנהג המקובל, זה כבר נחשב לא כדין תורה, למרות שהשיטה שעליו הוא הסתמך בטעות שלו באמת שיטה של אחד מהתנאים או שיטה של אחד מהאמוראים. אבל מאחר שזה לא קיבלו, זה אינו סוגיין דיאלמה, זה לא מה שמקובל, אז הוא כבר לא נחשב כמו כפי בקשתם לדון אותנו דין תורה. בהמשך רואים סימון צורה חדשה, צורת הרגש, ובשלי המימון תחת הכותרת מבנה רואים את הסימן הזה, שלבים בניסיון להעמיד מחלוקת רבי עבור ושמואל כמחלוקת תנאים ודחייתה. אז יש פה ניסיון להקביל את המחלוקת המוראים שלנו, רבי עבור ושמואל, מקביל למחלוקת תנאים, אבל זה לא יצלח. עכשיו הגמרא, למה כתנאי? האם ניתן להעמיד מחלוקת שמואל ורבי עבור, שניים שדנו עם דיני המדין או זה כלום, כמחלוקת תנאים? והנה המקור, ביצועו בשלושה, דברי רבי מאיר. ביצוע זה מילה נרדפת לפשרה. אז כדי להשיג פשרה, זה צריך להיות נידון בפני שלושה. דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים פשרה ביחיד. סבוה, יש כאן נקודת הנחה. סבוע לכולי אמה מקשינן, להקיש, להשוות, מקשינן פשרה לדין. שאותם סטנדרטים כדי להגיע לפשרה, הם כפי אותם סטנדרטים שמגיעים לפסיקת דין. מי לאו בהק המפלגי. אז אם נקבל את נקודת הנחה הזאת, אז מה בעצם המחלוקת פה? דמור סבר דין בשלושה, זה רבי מאיר, כמו שאומר ביצוע בשלושה, וזה כמו רבי עבור. ומור סבר דין בשניים, זה השיטת החכמים שאמרו פשר ביחיד, אנחנו נראה אחר כך, זה ביחיד, מי שסובר בשניים זה גם יהיה ביחיד. אז החכמים תואמים לשיטת שמואל. לא. דכולי אלמה דין בשלושה, דכולי אלמה כוונה, כל התנאים פה, הרבי מאיר ורבנן, כשמדובר בדין זה בשלושה ולא פחות. אז אין בין התנאים האלו אין אף אחד שסובר כשמואל. אז המחלוקת רבי עבור ושמואל הוא אינו מחלוקת תנאים. מבחינת התנאים כולם סוברים כמו רבי עבור. ואחר בהק המפלגי, בעניין פשרה, כאן המחלוקת, דמור סבר מקשין הפשרה לדין, רבי מאיר סובר שיש להשוות את התנאים כדי לפסוק הפשרה כמו אצל דין, דהיינו שלושה. ומור סבר חכמים סבר לא מקשין הפשרה לדין, הסטנדרטים של פשרה אינם שווים לאלו של דין. אבל של דין, שוב פעם רבי מאיר וחכמים אומרים לא פחות משלושה. שואלת הגמרא, למה תלתה תנאי בפשרה? האם נגיד שבנושא של עשיית פשרה יש שלוש דעות בין התנאים? דמור סבר בשלושה, זה יהיה רבי מאיר, ומור סבר בשניים, זה יהיה לפי רבן שמעון בן גמליאל שראינו בדף A עמוד ב'. שמה הוא אמר בפירוש שיש לנו אגב חיצים שמקילים על הניבות. אם חוזרים ל-A עמוד ב' לקראת סוף עמוד, רואים חץ מקביל כתוב שמה ופשרה בשניים. זה לפי זה במקור בשמו של רבן שמעון בן גמליאל. אז יש את הדעה הזאת, זה דעה שנייה. אז ומור סבר, זה הרבנן פה, ביחיד, שפשרה ביחיד, כמו שהם אמרו. האם, בדרך כלל זה דבר שלא בשגרה, שבנושא אחד יש שלוש דעות. אז האם ככה זה? אמר רב אחא ברי דרביקא, ויתימא רב ימר בר שלמיה, מן דאמר תרי, מה שראינו בשמו של רב שמעון גמליאל, אפילו חד נמי. אפילו אחד יכול לעשות פשרה. מאחר שאנחנו לא מקישים פשרה לדין, אז גם אחד מספיק לפשרה. והיידי גמר תרי, זה שרב שמעון אומר נקט במספר שניים, שני דיינים לפשרה, כי איך ידלבו עלי סעדי? כדי שיהיה כבר במקום שניים שיכולים להעיד שנעשה כאן פשרה. אם יש רק דיין אחד ושני בעלי דין, אז אין לך עדים לכך, אבל אם יש שני דיינים, הם יכולים להעיד שהיה כאן פשרה. אז לכן הוא הזכיר את המספר שניים. אמר רבשי, שמע אמינא, פשרה אינה צריכה קניין. דאם סקא דאיתך צריכה קניין, למאן דאמר צריכה תלתא, למה לי? אם אתה אומר שבעשיית פשרה נדרש גם קניין כדי לחייב את הצדדים לפשרה, אז למה יש דעה בפשרה שצריכים שלושה דיינים? תסקי בתרי ולקני מיני. למה זה לא מספיק שיהיו שני דיינים וקניין? אנחנו נסתכל ביחד ברש"י. תסקי בתרי ולקני מיני דכיוון דקנו מיני, למה לי בית דין? מאחר שעשו קניין, מה הצורך לבית דין בנוסף? לא תהיה לה מתנה בעלמה ומדעתו והיא מתקיימת. למה שהפשרה לא יהיה כמו ההתייחסות שלנו למתנה, שזה דבר שנעשה מדעת הבן אדם וזה דבר שמתקיים? אלא לאחי באינן תלתה, ליפות כוח בדין, דאף אגב דלא קנו מיני, גם בלי קניין לא נהדו, לא יכולים לחזור בהם. אז זה מה שרב אשי אמר, שפשרה, עשיית פשרה לא דורש עשיית קניין. ולכן יש דעה שסוברת שצריכים שלושה, כדי ליפות כוח, כמו שראינו ברש"י, שהפשרה יהיה בר קיימה בלי אפשרות לחזור ממנו. והלכתה, פשרה צריכה קניין. וכאן רש"י מוסיף חידוש גדול, ואפילו נעשית בשלושה. בלי רש"י היינו חושבים אם אתה אומר הלכתה, פשרה צריכה קניין, זה עם פחות משלושה, אבל ברגע ששלושה יש לך בית דין, זה כבר ייפוי כוח. כמה שמען רש"י שלא כך, אלא גם אם עושים את הפשרה בשלושה, צריכים בכל זאת קניין. תנו רבנן, כשם שהדין בשלושה, כך ביצוע בשלושה. ראינו דעות כאילו, ראינו את זה בשמו של רבי מאיר מקודם, כמו שהדין צריך שלושה, גם פשרה צריכה שלושה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', נגמר הדין, אי אתה רשאי לפצועים, לא סיכמו אף פשרה, אלא התחילו תהליך משפט רגיל בין שני בעלי דין, והגיעו לשלב של נגמר הדין. אחר כך, הרבה יותר למטה בדף שלנו, ושלוש שורות מהסוף, אני מנווט עם הכוכבים שיש, הכוכביות שיש בצד הגמרא, שלוש שורות מהסוף, הגמרא תשאל, הכי דמי גמר דין, איך אתה מגדיר גמר דין? אבל כשאתה מגיע לשלב הזה של גמר דין, אתה רשאי לבצוע. זה כבר מאוחר מדי לערוך פשרה. רש"י כבר מצטט, לא רוצה להשאיר אותנו במתח. אז רש"י על השורה הראשונה מנגמר הדין, שאמרו איש פלוני אתה זכאי, איש פלוני אתה חייב, זה הפסק דין שיוצא מפיהם של הדיינים, כפי שמובא בסוף העמוד. אז כשמגיעים לשלב הזה שהדיינים פוסקים, אסור, אז אנחנו פה אינו רשאי לבצוע. פה אתם רואים יש כאן עמוד מיוחד, זה דווקא התחיל מסוף עמוד א', אבל יש כאן מקור תנאי ארוך ביותר, ובתוך המקור הזה יש המון שימוש בצורות, נגיד המיוחד של השס עוזר של המפת התמוד הוא בא לידי ביטוי פה בין היתר. בצד, בשוליים, יש לנו נושא, יחד עם הסבר מבנה, פס הכפול, מדגיש דעות באים, ויש מעוין אם רצוי לעשות פשרה בדין. אז אנחנו הבלטנו, למשל, במעוין פה, אסור לבצוע. בהמשך אנחנו נראה מצווה לבצוע. והדעות שמדברות על הנושאים האלו רואים פה בהתחלה רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, ויש פס הכפול הבא רואים רבי יהושע בן קורחה, ויש לנו גם עוד, יש לנו מספור עם פפיון, צורת פפיון, וכתבנו מספור הפירושים על הפסוק, או הגמרא תגיד נאמר בוצע ברך ניעץ השם. זה יהיה חלק מהבנת הסוגיה, או זה ההתייחסות. יש כמה וכמה התייחסויות בהמשך לפסוק הזה. אנחנו מוצאים גם בזין עמוד א' עוד פפיון, וכבר הגענו לשם למספר ארבע. תוך כדי המקור הזה יהיה גם התייחסות לעוד פסוק שאנחנו נמתין עד שנגיע לשם, לראות בצורות בית מספור והתייחסות לעוד פסוק. נתחיל כעת המקור, ואם יש וכשנגיע לעוד סימונים שעוד לא הצגנו, נעשה את זה בהתאם. הגמרא, רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אסור לבצוע. עכשיו רש"י מוסיף פה, מי שבאו לדין, אסור לדיינים לבצוע. על פני הדברים זה נשמע שונה במידה ממה שאמרנו בראש העמוד. ראש העמוד אמרנו שנגמר הדין. פה נאמר, מי שבאו לדין, זה כבר אין לבצוע, וכל הבוצע הרי זה חוטא, וכל המברך את הבוצע, מי שמשבח, זה שעושה פשרה בשלב הזה, הרי זה מנעיץ, זה ההפך מברכה. ועל זה נאמר, בוצע ברך ניעץ השם. אלא ייקוב הדין את ההר, שנאמר כי המשפט לאלוקים הוא. אז רואים ששני בעלי דין, דינים נכנסים כבר לדין, זה כבר מאוחר מאוחר מדי לעשות פשרה. וכן משה היה אומר ייקוב הדין את ההר, אבל אהרון אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחברו. האם יש פה איזו מחלוקת או סתירה בהנהגה? לא בהכרח. רש"י שורה שלישית, אבל אהרון אוהב שלום ורודף שלום, וכיוון שהיה שומע מחלוקת ביניהם קודם שיבואו לפניו לדין, היה רודף אחריהן ומטיל שלום ביניהם. רואים בצורה ברורה לפי רש"י שיש מצב שנקרא מי שבאו לדין, זה כבר מאוחר לביצוע ובשלב מוקדם יותר קודם שיבואו לדין אפשר לעשות פשרה. אמרתי ביצוע כוונה לפשרה. הגמרא ממשיכה שנאמר תורת אמת הייתה בפיו ועבלה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי ורבים השיב מאבון. זה תיאור להנהגת אהרון. רבי אליעזר אומר, הרי עכשיו נשים לב שיש פה מספר שניים בין פפיון, וזה עוד התייחסות, עוד דרשה שקשורה לפסוק בוצע ברך ניעץ השם. רבי אליעזר אומר, הרי שגזל שעה של חיטים, נדמיין לעצמנו אדם שעשה כזה דבר, הוא גזל שעה של חיטים ותחנה ואפה, כוונה הוא הכין מזה מהחיטים, הוא הכין קמח, הוא אפה את זה ועשה לחמים והפריש ממנה חלה. הנה איזה צדיק הוא, הוא גם גזלן וגם דואג להפרשת חלה. כיצד מברך? איזו ברכה הוא אמור לומר? אין זה מברך אלא מנעץ. מה אתה גוזל ואחר כך חושב לקיים מצווה עם הגזל? וכאן אנחנו לא נכנסים לסוגיות העיקריות של דיני גזל ושינוי מעשה וכו' וכו', רק הרוח של הדברים. אדם גוזל ומתכוון אחר כך לקיים מצווה ולברך עליו, על זה אנחנו אומרים אין זה מברך אלא מנעץ. ועל זה נאמר ובוצע ברך ניעץ השם. המילה בוצע פה מובן כלשון גזל, כמו שמובא ברש"י. אז הגזלן שמתכוון לברך זה נעצה. גישה שלישית לפסוק, רבי מאיר אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה בסיפור של מכירת יוסף, והגמר ממשיכה עם הפסוקים שנאמר ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו. כבכבנו את המילה בצע כי זה הכוונה של הגישה השלישית, שהפסוק הוא בוצע ברך ניעץ השם נאמר עליו וכל המברך את יהודה הרי זה מנעץ. נכון שיהודה הוציא את יוסף מהבור, אבל הוא מכר אותו, לא החזיר אותו לאבא שלו. אז מי שמברך את פעולתו של יהודה הרי זה מנעץ, ועל זה נאמר ובוצע ברך ניעץ השם. רבי יהושע בן קורחה אומר מצווה לבצורה שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. נשים לב שיש פה נקודה שהיא יחסית ארוכה, אז ניקח כמה שורות כדי להבין ולנמק את מה שרבי יהושע בן קורחה אומר. הוא אומר שזה מצווה לבצורה. לא, אין כאן התייחסות בינתיים באיזו שלב מדובר, רק התגשנו מצווה לבצורה. אחר כך הגמרא תעשה סדר בין השיטות. אז הוא אומר כזה מצווה לבצורה שנאמר וציטטנו את הפסוק, וכאן הבהרת העניין. ולא, במקום שיש משפט אין שלום. משפט זה אתה חותך דברים ואחד מנצח ואחד מפסיד, אי אפשר להגדיר את זה כמצב של שלום. ובמקום שיש שלום אין משפט, והתפיסה כנראה שכשעושים שלום אז כל אחד מתפשר, מוותר על משהו, ואז עושים שלום. אז שלום ומשפט הם שני כמעט ניגודים. אלא זהו משפט שיש בו שלום, הרי ככה כתוב בפסוק, הוא משפט שלום. איך ניתן להבין הוא משפט שלום? הווי אומר, זה ביצוע. עשיית פשרה זה דוגמה של, מצד אחד זה סוג של משפט, מצד שני זה שלום, כי כל אחד מתפשר על ענייניו. וכן בדוד הוא אומר, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. ועל כל מקום שיש משפט אין צדקה, וצדקה אין משפט. שוב פעם, שני מושגים שנראים מנוגדים, אז איך אפשר ליישב ולחבר ביניהם למצב אחד? אלא איזו משפט שיש בו צדקה? הווי אומר, זה ביצוע. ומה שסימנו מקודם, נקודה ארוכה, זה מסתיים פה. ומכל זה רבי יהושע בן כוחב מגיע למסקנה שמצווה לבצוע. יש פה שני מילים ששמנו בסוגריים, הטען לתנא קמא, וברש"י למעלה, למעלה בשורות הקצרות, הטען לתנא קמא, תנא קמא דאמר אסור לבצוע, דריש לי להי משפט וצדקה, שהיה דוד דן את הדין וחייב את החייב, וראה שהיה אני מחויב ממון, והיה משלם לבעל דינו מתוך ביתו, כאילו מתוך כיסו. אז הכוונה של הגמרא, וניסינו איכשהו בסימונים רק להראות שהמילים האלו הם לא מהברייתא ממש, אבל ההמשך הוא הסבר של הפסוק משפט וצדקה לרוחו של התנא קמא. לא רבי יהושע בן לוי שדיבר על מצווה לבצוע, לפי התנא קמא שאמר אסור לבצוע, איך ניתן לפרש את הפסוק ומשפט שלום, משפט וצדקה? אז הנה, דן את הדין, אנחנו בגמרא, וגם צורת בית מספר שתיים, בשוליים למעלה יש את צורת בית, וכתבנו מספור הפירושים על הפסוק משפט וצדקה. אז ראינו הגישה הראשונה, משפט וצדקה, מלמד אותנו שיש מצווה לבצוע. גישה שנייה, אז זה מתחיל מפה, דן את הדין, זיקה את הזכאי וחייב את החייב, כאילו הכל טוב ויפה, דין כמו שצריך, וראה שנתחייב אני ממון. כן, יש אחד שהוא חייב לשלם, ומי הוא? מתברר שהוא אני, ושילם לו מתוך ביתו. נכון, אני חייב, אבל הדיין הוא מחליט לשלם עבור העני. זה משפט וצדקה, משפט לזה וצדקה לזה. זה לא שיש כאן שני דברים משולבים ביחד, אלא שני המילים מתייחסים לשני אנשים. משפט לזה שהחזיר לו ממון, וצדקה לזה ששילם לו מתוך ביתו. אז מדובר פה על דוד המלך, כמו שהזכרנו מקודם. זה מה שהיה הנהגתו של דוד לפי השלב הזה. אבל הגמרא מקשה, קשיא לי לרבי. אנחנו דילגנו לפי המרשל פה כמה שורות. רבי מתקשה בהסבר הזה שנתנו לפסוק משפט וצדקה לכל עמו. קשיא לי לרבי, היי לכל עמו, לעניים מבאי עלי. המיוחד של הנהגת דוד היה לו השלכות לעניים. מה זה, איך נכנס לפה לכל עמו? אלא גישה אחרת, לאותו, לאותו נושא. לכן נרשם פה בית. אף על פי שלא שילם מתוך ביתו, למרות שנמצא העני חייב לפצות את האדם שהוא אינו עני. וכך היה דוד פוסק. אם מתפרר שאני הוא זה שהשם, או זה שהוא זה שחייב, אז הוא היה מחייב אותו לשלם, ואף הפי שלא שילם מתוך ביתו, למרות שדוד לא היה מוציא כסף מכיסו. זהו משפט וצדקה, משפט לזה וצדקה לזה, משפט לזה שהוציא לו ממונו, וצדקה לזה לעני שהוציא גזלה מתחת ידו. נכון, כואב וקשה מביוחד לעני, אבל בסופו של יום העני הזה לא מתחייב בעוון גזל, כי בדרך המשפט הצליחו להוציא את התשלום, את הגזל מתחת ידו. כעת אנחנו נראה סימון חדש, משולש הפוך, ובצד בשוליים למעלה כתבנו כך, אצל המשולש ההפוך, שניים שבאו לדין. א', עד שלא תשמע, עד שלא נשמע טענותיהם, וב', מי שתשמע, גמול עוד התייחסות, ועוד פעם מי שתשמע. אז אנחנו נראה את ההתפתחות פה בשלבים. אז עכשיו בגמרא, רבי שמעון בן מנסיה אומר, שניים שבאו לדין, שניים שבאו לפניך לדין, עד שלא תשמע דבריהן, או מי שתשמע דבריהן ואתה יודע להיכן דין נוטה, אתה רשאי לומר להן צאו וביצעו, תעשו פשרה. מי שתשמע דבריהן ואתה יודע להיכן הדין נוטה, אי אתה רשאי לומר להן צאו וביצעו, שנאמר. אנחנו נקרא פסוק, פותר מים ראשית מדון לפני התגלה ריב נטוש. לפני שנתקדם יותר רק בהסבר, נשים לב לכוכבית, מספר רומאי אחד, מספרי רומי הם שלושה פשטים עד אבזיין עמוד א' על הפסוק פותר מים. כפי שראינו מקודם, כמה דעות וכמה התייחסויות שונות לפסוקים מסוימים, גם פה יהיו כמה התייחסויות לפסוק הזה פותר מים ראשית מדון. וכעת בואו נציין עוד פרט. המילה התגלה, למרות שזה כתוב עם עין בסוף, לפי המצודת ציון, הפירוש על התנך, הוא אומר התגלה, עם עין זה כמו התגלה עם ה, משהו מתגלה. אז עכשיו עלינו לפרש את הפסוק בהקשר שלנו. הגמרא ממשיכה, קודם שנתגלה הריב, זה מה שתיארנו מקודם, או שאתה לא שמעת דבריהם, או שמעת דבריהם אבל אתה אין לך כיוון ברור לגבי מה יהיה הדין, אז זה קודם שנתגלה הריב. והמילה פותר, פותר זה עניין של מה שראשוני, קודם. אז קודם שנתגלה, קודם שזה מתגלה, שברור הריב, אתה יכול לנטשו ולרדוף אחר השלום. אתה יכול לעזוב את הדין ולהעדיף השכנת שלום ביניהם. אבל מי שמתגלה הריב, אי אתה יכול לנטשו. רש"י קצת פחות מאמצע עמוד, פותר מים ראשית מדון, אם באת לפתור ולהשליך המריבה המשולה כמים כדלקמן ולשום שלום ביניהם, זה כפי שאמרנו, אם זה שלב התחלתי, אז תעזוב את, את הריב ותנסה להשכין שלום ביניהם. נחזור לגמרא. רבי יהודה בן לקיש אמר, שניים שבאו לדין, אחד רך ואחד קשה, עד שלא תשמע דבריהן, או מי שתשמע דבריהן והיא אתה יודע להיכן דין נוטט, אתה רשאי לומר להן, אין אני נזקק לכם. שמה נתחייב חזק, אותו אחד גבר אלים, ונמצא חזק רודפו. זה מצב של הפחדה פה. אז אותו דיין יכול להשליך מעליו את הכאב ראש הזה, לחשוב, לחשוש מאותו אלים, כל זמן ש... עד שלא שמעו, שמעת את הטיעונים, אפילו אם שמעו את הטיעונים, אבל לא ברור לך כדיין לאן הדין נוטה, אתה יכול לנטוש את הדיון. מי שתשמע דבריהם ואתה יודע להיכן הדין נוטה, ויש לך שני בעלי דין, אחד מהם הוא גבר מפחיד, אולי אלים, אי אתה יכול לומר להן, איני נזקק לכם. זה כבר מאוחר לעזוב את האחריות לפסוק, שנאמר לא תגור מפני איש. נציין את השימוש פה במספרים במעוין, יש לנו כוכבית, מספרים אלו במעוין עם שני דרשות, שתי דרשות על לא תגורו מפני איש. אז הפירוש הראשון שמענו, שברגע שמתברר לך להיכן הדין נוטה, זה כבר אתה צריך לאזור בכוח פנימי, בכוח ביטחון, וכי כתוב לא תגורו מפני איש, לא לפחד מאף אחד. אבל מה שמעניין פה זה זה, זה, זה התחייבות, או זה מחייב רק בשלב מתקדם. ברגע שאתה יודע לאן הדין נוטה. נמשיך בגמרא, רבי יהושע בן כרוכה אומר, מניין לתלמיד שיושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר, מניין שלא ישתוק, שנאמר לא תגורו מפני איש. ומה המילה תגורו פה? לא עניין של פחד, אלא לא תכניס דבריך מפני איש. תכניס כאילו לאסוף, תגור זה לאגור, לאסוף, לאסוף את דבריך פנימה בתוך תוכך, בלי לבטל, בלי להתבטות. זה לא מותר, אלא למרות שאתה תלמיד ויושב לפני רבו, אבל הצדק צריך לעשות. ופה הרש"י מוסיף אולי הדבר העיקר, אותו תלמיד שיושב לפני רבו, הדין הגיע לפני רבו ולא לפני אותו תלמיד, והתלמיד רואה זכות לעני וחובה לעשיר, ורבו טועה בדין. זה כאן העניין, והעניין פה, ורש"י מציין את זה, יש לנו כוכבית בתוך הרש"י, מניין שלא יחלוק כבוד לרבו וישתוק, תלמוד לומר, וכל זה הפסוק לא תגור מפני איש. יש כאן עוד דרשות ונושא מבנה בצד בצורת בית, ויהיו עדים, דיינים, יודעים, והמשך לפני מי הם פועלים. האימה דבי להיות על העדים והדיינים כשעומדים בדין. דבר לפסוק דין, לנהל דיון ולפסוק את הנושא, הוא דורש מפני המשתתפים פחד ואימה מפני הקדוש ברוך הוא. והנה הגמרא ממשיכה. ויהיו עדים יודעים את מי הן מעידים, ורש"י מוסיף פה כאילו הן מעידים בקדוש ברוך הוא. אז שהעדים ידעו לפני את מי הם מעידים ולפני מי הם מעידים ומי עתיד ליפרע מהן. כתובת אחת, רבינו שלם, שנאמר, ויעמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם. ויהיו הדיינים יודעים את מי הן דנים ולפני מי הן דנים ומי עתיד ליפרע מהן. שנאמר, אלוקים ניצב בעדת עד. שהקדוש ברוך הוא ניצב ועומד בעצם עדת עד, זה דיינים שיושבים בדין. וכן ביושפט הוא אומר, ויאמר אל השופטים, ראו מה אתם עושים, כי לא לאדם תשפטו, כי לשם. שמה יאמר הדיין, מה אני בצער הזה? אם אני אתאה, אני אענש, אני צריך את זה. תלמוד לומר, המשך הפסוק, ועמכם בדבר משפט. זה המשך אותו פסוק, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. והרש"י אומר, דאין לו לדיין לירא ולמנוע עצמו מן הדין, אלא לפי מה שעיניו רואות, לידון ויתכוון להוציאו לצדקו ולאמיתו, ושוב לא יענש. הזכרנו מוקדם בשורה ראשונה בעמוד הזה, יש לנו כוכביות, ואז היה דעתו של תנא קמא שנגמר הדין היא אתה רשאי לפצוע. היכי דמי גמר דין? מה זה נקרא גמר דין? שמכאן אני אדע שאסור כעת לפצוע, לעשות פשרה. אמר דידה מרף, איש פלוני אתה חייב, איש פלוני אתה זכאי. אם הגענו לשלב הזה של הדיון שהדיינים כבר אומרים את איש פלוני אתה חייב, זהו, זה מה שצריכים לעשות ולא פשרה. אמר רב, הלכה כרבי יהושע בן כוחה. זה מה הוא אמר? הוא אמר מצווה לבצוע. איני ורא רב הונה תלמידי דרב הווה. כעת לפני כן ציטטנו פה את רב שהוא פסק רבי יהושע בן כוחה, אבל אנחנו יודעים שרב הונה שהיה תלמידו של רב, כי הווה אתו לקמי דרב הונה, אמר לו, אי דינה בעיתו, אי פשרה בעיתו. אם אתם רוצים דין, נעשה דין. אם אתם רוצים פשרה, נעשה פשרה. אם זה היה מצווה לעשות פשרה, אז אין מקום להציע מראש, אם אתם רוצים דין, מהי מצווה נמי, כמה רבי שומן כוחה, כמה עונה, מה הכוונה של רבי שומן כוחה שאמר מצווה לבצוע? תשובה, אנחנו ממשיכים לדף זין עמוד א', מצווה למימרה להו, אי דינה באיתו, אי פשרה באיתו. זה הכוונה של המילה מצווה, לא קבלת פשרה בעיניים סתומות, אלא המצווה להציע לה בעלי דין את המסלולים האלו, או דין או פשרה. שואלת רמה, היינו תנא קמא, אם ככה אתה מפרש את רבי יהושע בן כוחה, יוצא שהוא כמו התנא קמא. הרש"י שורה ראשונה אומר, היינו תנא קמא, דאמר, נגמר הדין, אתה רשאי לפצוע. המקודם גמר דין רשאי לפצוע. והחינם היא רשות הוא. גם איך שאתה מציג את רבי יהושע בן כוחה, זה גם עניין של רשות. הגמרא עונה, איכא ביניהו הוא מצווה. יש הבדל בין התנא קמא ורבי יהושע בן כוחה. רבי יהושע בן כוחה סבר מצווה, תנא קמא סבר רשות. רש"י שורה השנייה אומר, איכא ביניהו מצווה להזכיר פשרה, ותנא קמא לכא מצווה. שואלת הגמרא, היינו דרבי שמעון בן מנסיה. אם מחפשים אותו, יש לנו כוכבי, וזה מפנה אותנו חזרה לוו עמוד ב, ושמה גם כן רואים כוכבי מקביל, שוב פעם בצד ימין של הטקסט הגמרא, שמה ראינו רבי שמעון בן מנסיה, שמדבר על הדברים לפני שתשמע דבריהם, אז אתה יכול לפצוע, אחר כך אתה לא יכול לפצוע. אז מה שהתנקמה פה אומר, עד גמר דין אתה יכול לפצוע, לא? זה אותו דבר כמו רבי שמעון מנסה מופיעים באותו מקור, אז לא ייתכן שהם אומרים אותו דבר. איקה בינאו, יש נקודת מחלוקת או נקודת הבדל ביניהם, ומה היא? מי שתשמע דבריהם ואתה יודע להיכן הדין נוטה, אי אתה רשאי לומר להם צאו וביצעו. בנקודת הזמן הזה ששמעת את הטיעונים ואתה יודע להיכן הדין נוטה, לפי התנא קמא אפילו שמע ויודע מותר לפצוע עד שיגמר הדין, כפי שהסברנו מקודם. הוא התנא קמא מאפשר, נותן רשות לעשות ביצוע עד גמר דין, ששמענו שהדיינים הוא ישפוני את החזקה, ישפוני את החייב, אבל עד הנקודה המאוחרת הזאת אתה יכול לפצוע. מה שאינקין לפי רבי שמעון בן מנסיה, הוא אמר בפירוש, ברגע שאתה יודע להיכן הדין נוטה, למרות שעוד לא הגעת לשלב של גמר דין, אסור כבר לפצוע. ופליגה דרבי תנחום בר חנילאי. כעת זה חוזר להתייחסות בפירוש הפסוק בוצע ברך נעץ השם. אז מה שאמרנו עכשיו, עד עכשיו זה שונה, זה חלוק על רבי תנחום. דאמר רבי תנחום בר חנילאי, לא נאמר מקרא זה בוצע ברך, אלא כנגד מעשה העגל. ברשי, אלא כנגד מעשה העגל שעשה אהרון פשרה בינו לבין עצמו והורה היתר לעצמו לעשות להם את העגל. עכשיו הגמרא תסביר. אז לפי רבי תנחום בר חנילאי, הפסוק בוצע ברך נעץ השם מתכוון למעשה אהרון והעגל, שנאמר, אנחנו ממשיכים בגמרא, והיה אהרון ויבן מזבח לפניו. אהרון הוא ראה משהו, מה ראה? אבל רק אולי לפני שנתקדם, הביטוי, המילים האלו, ויבן מזבח לפניו, רשי אומר ויבן מזבח, הבין מהזבוח לפניו שהרגו את חור, על שלא עשה להם, על שהוא חור לא שיתף איתם פעולה, פשוט חיסלו אותו. וכל זה אהרון ראה. הגמרא, מה ראה? אמר רבי בנימין בן יפת, אמר בלעזר, ראה, זאת אומרת אהרון ראה חור שזבוח לפניו. הוא התעקש, הוא לא משתף פעולה עם אנשי העגל. אמר, אז אהרון אמר, אי לא שמענה לו אשתה עבדו לי כדי עבדו בחור, הם יחסלו אותי כמו שהם חיסלו את חור. הוא מקיים בי ובזה יהיה קיום אם יהרג במקדש השם כהן ונביא. אהרון היה כהן ונביא, ואם נגיע לכך שהם יעשו את זה ולא אבילו תקנת לעולם, אז אם הם יהרגו אותי, אומר אהרון לעצמו, זה יחרוץ גורלם לאבדון לעולם. מוטב דלעבדו לעגל אפשר אבילו תקנת בתשובה. אז כך סבר אהרון שעדיף שהם יעבו על עשיית העגל, ובכך יש ערוץ תשובה שיציל אותם בסוף. ברשי, שורות שורה רביעית בצרות, אומר, ולא הבילו תקנת, אם הם יהרגו אותי, אומר אהרון, סופן לעשות כן, בזכריה בן יהוידע, הם באמת הרגו בסוף בית ראשון, אדם שהוא היה גם כהן וגם נביא, ויחרב בית המקדש על כך, והיה חורבן הבית בגלל זה. הגמרא ממשיכה, והני תנאי. הכוונה, יש לנו פה גם חץ שמחזיר אותנו לבב עמוד ב', ואנחנו נסביר. הני תנאי שסוברים שאפילו מי שתשמע דבריהם של בעלי הדין מותר לבצוע, אותם תנאים שהם מאפשרים ביצוע יחסית מאוחר, עד למאוחר, פותר מים ראשית מדון מי דרשי בי. מה הם דורשים מהפסוק הזה שראינו הרבה יותר מוקדם, כהסבר לשיטה שאומר שאתה יכול לעשות פשרה, וזה בתנאי שזה ממש בהתחלה, לא כל כך מאוחר, אפילו מי שתשמע דבריהם שמותר לבצוע, לא. הסברנו מקודם פותר מים ראשית מדון, וקראנו מקודם את הרשי בוו עמוד ב', שאם באת לפתור להשליך המריבה המשולה כמים, תגרמה נושאים שלו ביניהם, עושים את זה ראשית מדון קודם קודם שתישא ותיתן בדין פתור אותה, רק בשלב מאוד מוקדם. אז התנאים שאומרים אפילו מי שתשמע דבריהם מותר לבצוע, מה הם עושים? מה דורשים מהפסוק פותר מים ראשית מדון? מהי דרשי בי? תשובה, כדרב אמנונה. דיאמר רב אמנונה, אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה. תחילת דינו של אדם לעתיד לבוא, זה תחילת דינו מתחיל על זה שהוא לא עסק בתורה, שנאמר, איך יודעים את זה? הפסוק אומר פותר מים ראשית מדון. רש"י, פותר מים שפותר התורה מעליו הוא ראשית מדונו. תורה נמשל על המים, תכתיב, אוי כל צמא לכו למים. אז מי שפותר מעצמו, לא לומד תורה שנמשלה למים, על זה הוא ייתן את הדין כבר בתחילת דינו, על זה, על זה שהוא לא עסק בתורה. הזכרנו מקודם את המספרים הרומאים האלו, שוב פעם ראוי רק להזכיר, הם שלושה פשטים על הפסוק פותר מים, והנה פשט שלישי. אמר רב הונא, היי תיגרא, ויכוח, מחלוקת בין אנשים, דמיה, הבלטנו בצורת בית, וכתבנו פה בצד מבנה שני משלים למה דומה ריב ומחלוקת. אז הנה משל ראשון, היי תיגרא, תיגרא זה ריב, קוראי תגר אומרים, ריב בין אנשים, דמיה לצינוע דביטקה דמיה. רש"י, לצינוע דביטקה, כשהנהר גדל, פעמים שהוא יוצא לשדות שעל אגפיו, כאין ניגרים וצינורות קטנים, ואם אינו סותמו, מיד הולך ומרחיב, ושוב אינו יכול לסותמו. והיינו דקמר קרא, פותר מים ראשית מדון. כלומר, ראשית מדון הוא מובא דומה לפותר מים. פותר, פותח, כמו פטר רחם. אז הגמר כאן תסביר, אבל מאוד בקיצור, שריב ומדון זה דומה לצינוע דביטקה דמיה. זה אותם נגיד חורים שצריכים לסתום אותם, אחרת יש שיטפון. ומה מאפיין את הדבר הזה? כיוון דרווח, רווח. אחרי שזה מתחיל להתרחב, זה כמעט אי אפשר להחזיר את המצב של לשלום. אביי כששמר בעניין תיגרה, ויכוח וריב, אמר אביי כששמר דמי לגודה דגמלה. רק לציין שהמשל הזה זה לא משל שבנוי על המקרא כמו הגישה הקודמת, אלא המשל לריב, אם לא פותרים אותו, דומה לגשר שנעשה מלבחי עץ, קרשים. בהתחלה הגשר הזה הוא רפוי, אבל עם הזמן כשדורכים עליו עוד ועוד ועוד הוא מתקשה, זה כיוון דקם קם. וגם פה נקרא את הרשי ממול לגודה דגמלה דפין, כמו קרשים של גשר, בתחילה כשדורסים עליהם מנענעות, בסוף מתחזקות ונקבעות במקומן. והחינם היא כשדם מרבה בקטטה מתחזקת ובאה, ולא מקרא נפקה. כפי שציינו מקודם, המשל הזה לא נלמד מהפסוק. המשל הקודם שדיבר על הצינוע דבית קדמיה שהזכיר בו מים, כן שייך וקשור לפסוק פותר מים ראשית מדון. עד כאן שיעורנו להיום.